יסודי. רק צריכים שזה להתרגל למושגים של, של חז"ל. הדין הוא, נתמצת ממש בקצרה מה שדיברנו שבוע שעבר, אנחנו מדברים על המושג שיעבוד. שיעבוד פירושו זכות הגבייה מהלקוחות. אדם שהלווה, המלווה שהלווה ללווה, הלווה לא שילם, ניתן לגבות מהלקוחות, דהיינו אלה שקנו מן הלווה לאחר ההלווה, אבל רק קרקעות ולא מטלטלים. למה? מה טעם הדבר? התשובה שהגבייה במשועבדים, מהו בכלל המקור שלה? למה בכלל אפשר לגבות מן המשועבדים? מדוע אפשר לגבות? זה שקנה, קדין קנה, מותר לו לקנות. ללווה מותר למכור את הקרקעות שלו, ולקונה מותר לקנות. זה לא קניין על תנאי. אין תנאים בקניין. אז זהו, שבוע שעבר דיברנו על זה, שעה שלמה עסקנו בנושאים הללו, שההלכה היא לא הולכת לפי המקובל בעולם. ההלכה הולכת לפי דברים אמיתיים. המקובל זה תקנות, תיקון העולם וכל זה, זה עוד סוגיה. אין תיקון העולם בנושא הזה. בואו, אני אומר את החשיבה ההלכתית, כי זה בעצם גמרות מפורשות, בבטרה, שני הדפים האחרונים, ועוד הרבה מקומות, כתובות צד פייבד. הכלל הוא כזה, שימו לבכם לדברי התורה. הכלל הוא כזה, נכסי די איניש, אינו נרוואין לה ואינו אחראין לה. הנכסים הם ערבים. כשאדם חייב, גם הנכסים שלו חייבים. המושג ערב, מניין אנחנו יודעים שיש בכלל מושג כזה ערב? כבר אדם לבא ועוד מישהו נשא ערב. השאלה היא, מה מחייב את הערב? קיבל עצמו, זה קיין דברים, זה דברים באלמה. שוב פעם, רבותיי, תפסיק עם התיקון העולם. איפה באמת הדבר האמיתי שמחייב את הערב? זאת אומרת, אם אני הלוויתי לך ואתה אמרת ואני ערב, אתה חייב, אתה לא צריך לעשות קניין. מספיק שמעת ואני ערב, מה מחייב אותך? אנחנו רואים בתורה שיש מושג של ערב שנאמר, אנוכי ערבנו, מידי דבקשנו. אחר כך כתוב, כי עבדך ערב את הנער. ואחר כך יש לנו גם ב... משלה, בני, אם ערבת לרעך, תקעת לזר כפיך, תקשת במרפיך, עשה זאת לפה בני וינצל הרבה עליו רעי.
שם זה בעצם מקום יותר מפורש.
זה לא מקור לכך שיש ערב, זה לוקח את הערב בתור דבר פשוט ומובן מאליו. הגמרא, ערבות במצוות קשור לעניין הזה גם. יפה, העיקרון יפה בדיוק. רבובן לא במקום בנוסף. בנוסף. זאת אומרת, כוונה, זה אופציה נוספת. עדיף שאתה עושה את המצוות לבד, אבל אפשר גם לעשות את המדין, מדין ערבות, חלק מהדברים. אבל נכון, המושג ערבות במצוות, שאגב, לא כתוב בשעה עשר ראשונים, נוקטים כך, הוא קשור לדבר הזה. ערבות זה אומר, אני יכול לעשות את ההתחייבויות שלך. ליתר דיוק, אני מחויב להתחייבויות שלך. זה בעצם ערב. נכון, יש גם ערב קבלן. יש ערב קבלן. ערב קבלן זה אומר שהוא נעשה לגמרי במקומך. אתה לבית, והוא משלם, ואתה יוצא מהתמונה. אבל הערב רגיל הוא לא ערב קבלן, אלא זה לווה נוסף. נקרא לו לווה שני. הערב הוא לווה שני. אבל מה עושה אותו לווה שני? איך זה קורה? הגמרא במסכת בבא בתרא דף ק' ע' ג' אומרת, באי הנאה דקמהימן לה, גמר ומשעבד נפשי. כלומר, מצאנו פה מצב של, יש סיבת השתעבדות. הסיבה היא, אם נאמר אני המלווה ואתה הלווה, אני לא מלווה לך, אלא אם כן אתה ערב. יוצא שאתה ערב גרמת את הסיבה שנתתי לו את הכסף. זו הנאה הדבר הזה. כאילו קיבלת פרוטה, תמורת הפרוטה הזאת אתה משתעבד. אם אתה מבין את המושג הזה, יש עוד סוגיה, קידושין דף זין, למדתם דף ימי לא מזמן, קידוש דף זין, תן מנה לפלוני ואת קדש אני לך, מקודשת מדין ערב. הסוגיה הזאת בעצם פנויה לסוגיה בבטרה, קופיין גימל עמוד ב'. עד כאן דין ערב. בא רשי, הרעבד, היד רמה, ועוד כמה ראשונים ואומרים, כמו שאדם נעשה ערב לחברו, ללווה, גם נכסי דין שלנו נרוואין לה. אבל זאת ערבות אוטומטית. זאת אומרת, זה שהנכסים אליהם שלך, באופן טבעי הם מקבלים עליהם את החיובים שלך. ולכן ברגע שאני הלוויתי לך, הנכסים שלך משועבדים לי. הם חייבים לי. שימו לב טוב, הם לא שלי, הם חייבים לי. זה המושג ערב, כן. הנכסים חייבים לי. לפי העיקרון הזה, יוצא ככה. שימו לב עכשיו טוב להגדרה הלכתית. אם אני הלוויתי לך, זה לא יקרה. אבל נגיד שאני הלוויתי לך, אין לי מה להלוות, ולא כדאי שתלווה. אז אם אני הלוויתי לך, ואתה, אם זה קרה בטוח, לא תחזיר. אז הנכסים שלך הם שלך. אבל הם חייבים לי את החוב. הם חייבים לי את החוב, אני הולך וגובה מהנכסים את החוב. כאילו גובה אותם בחובם שהם מחויבים לי. הם שלך. ולכן, שאלתי אותך שבוע שעבר רבובן, שאלה כזאת. אם אדם יש לו קרקעות, יש לו קרקע על שפת האוקיינוס, והקרקע הזאת משועבדת, עוד שעה יבוא ויגבו, האם הוא יכול לקחת מעדר ולשפוך את הקרקע למים ואין יותר קרקע? זה מה שנקרא מסתחפה שדהו. האם מותר לעשות דבר כזה? מותר לעשות. יש איסור דרבנן לא לעשות דברים כאלה. זהו, מזיק שיבודו שכבו. טוב, לא נכנס לזה, במקרה הדין מותר לעשות דבר כזה. מדוע זה שלי? אני הלווה, קרקעותיי שלי, או אני הקונה, קרקעותיי שלי, אבל הקרקע הזאת חייבת לך.
אוטומטית הזאת.
יפה, שנייה, יפה. רובן אומר, עובר לשלב הבא. השלב הבא הוא, אם אתה לווה לביטה ויש לך קרקע, הקרקע הזאת חייבת לי, אם מחרת אותה, היא נשארה חייבת לי. לכן אני בא וגובל. רצה אומר,
ריק? הרבות הזאת, האוטומטית, זה במקרה שזה כבר
חופשי
מהרבות, או יש
בה רבות על ה... יפה, זו שאלה נפלאה. זה מקור, הרבות זה מסביר מדוע אפשר להיות ערב לכמה אנשים. זאת אומרת, אם אני הבאתי לך ויש לך קרקע, ולאחר מכן מישהו אחר ילווה לך ויש לך את אותה קרקע, ברור שהקרקע הזאת משתעבדת לכולנו לפי הסדר. כלומר, אני כמו שאני יכול, נגיד אני, אנוכי, רב הנכסים, עם כל נכסי, אני יכול להיות חייב לפלוני מכונית אחת, לפלוני מכונית שנייה, אני לא יכול להיות חייב, אתה מכונית גם לעשרה אנשים, ואני יכול להיות חייב אפילו אם אין לי שקל אחד על הנשמה, אני יכול להיות חייב מיליון שקל למאה אנשים, נכון? הדבר הזה יקרה. וזה קורה לפי הסדר של ההתחייבות, גם בקרקע זה ככה. זה העיקרון. זו השיטה הרווחת בהסברת השיעבוד. יש עוד שיטה, אבל לא נוכל להיכנס אליה. לגבי מושג השיעבוד, ישנה שיטה... או, יפה מאוד. כאשר אנחנו לומדים את השס, ועכשיו אפשר להגיד שתמצאנו את השס בעיני שיעבוד, נשארה שאלה אחת בלתי פתורה. נהדר. אני אוהב את זה הכי הרבה, רבובן. זה התחביב שלי. אם אני... לפעמים אני מסביר וכולם ככה מנקרים, אני מרגיש שם מסביר טוב. לפעמים אני מסביר וכולם אומרים את המשפט הבא שלי, אני מרגיש שאני מסביר טוב. מצוין. אז זו בדיוק בעצם השאלה שנשארה בלתי פתורה אחר לימוד סוגיות השיעבודים. למה? המטלטלים לא משתעבדים. אין דבר פשוט שמטלטלים לא משתעבדים, זה כתוב בכמה וכמה סוגיות. יש לנו תקנת הגאונים. פורסם שהגאונים, או הנה פה מגיע נושא שתיקון העולם. הגאונים ראו, ולמה הגאונים ראו? כי אנחנו בגלות, אין קרקעות. כל מה שיש ליהודי זה מטלטל, הוא שם את הכל בסק ובורח למקום הבא. אז נוצרה הבעיה של תיקון העולם, ואז תקנו שגם מטלטלים משתעבדים וגובים מהמשועבדים. התחלה תקנו גובים מכתובה, רק תקנו ליתומים, וכו'. ועכשיו תקנו...
גם אם מוכרים את
המטלטלים. זה מושג שיעבוד, גם אם מוכרים. כן, גם אם
מוכרים. יש בזה
כל. רגע, רבובן, עברת, זה לא קשור לכל, רבובן. הכל לא, רבובן, המושג כל לא נאמר על הקרקע בכלל, והוא לא קשור לקרקע. יש סוגיה אחרת. הגמרא אומרת שבמיל ועל פה אין שיעבוד, רק במיל ובשטר יש שיעבוד. עכשיו, יש בזה מחלוקת. למה מיל ועל פה אין שיעבוד? שתי אפשרות. א', כל השיעבוד הוא דרבנן, תקנו אותו בשטר כשיש כל, ולא במיל ועל פה כשאין כל. שתי השנייה, במיל והשיעבוד דורייתא, הפקיעו אותו כשאין כל, זה ממש לא קשור לנושא של הקרקע ושל המטלטלים. אבל מה עם המטלטלים? וזה בעצם החור, זה הדבר היפה. אתה לומד כל השס, השאירו לך דבר שאף אחד לא רוצה, לא טרח להסביר אותו. אחרי שאתה מנתח, אתה רואה שבעצם הוא לא כך פשוט. מדוע המטלטלים לא משתעבדים? שתי שיטות יש בדבר דומות.
למה הצד שלי... אם לא כל הזמן, על סמך מה שאני קונה ככה, אני לא צריך לשאול.
לפי מה שאני הסברתי, זה לא קשור למושג כל. ברגע שאני הלוויתי לך, נכסיך, נעשו משועבדים לי.
ולמה?
אתה מסכן, זאת אומרת, הלקוח, הלקוח שבא וקנה קרקע, זה מה שאתה מתכוון, השלישי. הלקוח שקנה קרקע הוא אדם מסכן, אבל לא נוכל להתעלם מהעובדה שהוא קנה קרקע שבעצם שייכת לשני אנשים. היא שייכת. וגם הוא לא ידע.
לא, הוא לא
יודע, כי הכל
אומר
שאנחנו... לא קשור, ידע לידע.
זה מה הוא בבעל, זה כן תופס
השיעור? רגע, רק שנייה, בוא נגיד דאורייתא. אם שיעבוד הדאורייתא, יש מרגילים שהוא הדורייטה, עכשיו אנחנו לא נסתבך, בוא נלך מה דמר שהוא הדורייטה. שיבוא הדורייטה, נאמר זו הספרה פשוטה יותר, וכך רווח נאמר לפסוק, אם שיבוא הדורייטה, מה זה קשור לידיעה שלך? אני הבאתי לו, הקרקע שלו הפכה להיות שלי, אתה קנית, אתה ממש לא אשם. סליחה, אם הוא גנב קרקע, בסדר? אם הוא גנב... אם מישהו גנב קרקע, ואחר כך את הקרקע הזאת הוא מכר לך, ואתה היית שיא התמימות בעולם, נו אז מה, בגלל זה מה? מה?
תורה
את הצדק, שקלים את הקרקע שלי, תחזיר לי אותה. ועכשיו קרה מקרה טרגי, צריכים לראות מה עושים עם המקרה הטרגי הזה.
לא נשמע לי גאוני, אין בזה היגיון, לא מבין, מה?
זה לא משנה המושג, בדרך כלל אתה צודק, אבל המושג שיעבוד לא תלוי בדברים הללו. מה יקרה אם יביאו לך,
אלא אם כן, ולא מן הרב מתקן שזה לא ככה,
שזה
כך, יש קול,
איזה קול, מה קול?
ותתנו אין קול,
מה קשור קול?
קול
גבינם
זה
כבלונגו מנתן,
דבר שכל
מקום
רבותיי, ואי
אפשר
להחזק להחזק להחזק
להחזק להחזק להחזק להחזק להחזק להחזק להחזק להחזק להחזק להחזק להחזק להחזק להחזק להחזק להחזק להחזק להחזק להחזק להחזק להחזק להחזק להחזק להחזק להחזק להחזק להחזק להחזק להחזק להחזק להחזק להחזק להחזק להחזק להחזק להחזק להחזק להחזק
להחזק להחזק להחזק להחזק להחזק
להחזק להחזק להחזק להחזק להחזק להחזק להחזק להחזק להחזק להחזק להחזק להחזק להחזק להחזק להחזק להחזק להחזק להחזק להחזק להחזק להחזק להחזק
להחזק להחזק להחזק להחזק להחזק
להחזק להחזק להחזק להחזק להחזק להחזק להחזק להחזק להחזק להחזק להחזק להחזק להחזק להחזק להחזק להחזק
להחזק להחזק להחזק להחזק להחזק להחזק להחזק להחזק
להחזק להחזק להחזק להחזק להחזק להחזק להחזק להחזק להחזק להחזק להחזק להחזק להחזק להחזק
להחזק להחזק להחזק
להחזק להחזק להחזק להחזק להחזק להחזק להחזק להחזק להחזק להחזק להחזק להחזק
להחזק להחזק להחזק
להחזק להחזק להחזק
להחזק להחזק להחזק להחזק להחזק להחזק להחזק להחזק להחזק להחזק להחזק להחזק להחזק
אתם זוכרים, אני מרגיש, אבל לא להיעלם, אבל רב ראובן, אני חייב לספר, יש ספר תום סוער, אתם מכירים את הספר תום סוער, הייתה לכם ילדות או לא? עכשיו יש שם איזה קושי ג'ים, הקושי הזה הוא תמיד אומר דברים מופרכים, הוא בטוח שהוא עומד על תום שהוא מרח אחד, אתם זוכרים את זה? יש לו כל מיני דברים שהוא אומר לו, כל מיני וורטים שהוא אומר לו, והוא אומר, סידרתי אותך, קראת את זה באנגלית רובן?
כן.
זה מרקלין, הוא משהו לא נורמלי. הסיפור שלו זה חד כזה.
גם זה לא זוכר.
היה לי חבר, היה לי חברותה טוב, כשהייתי צעיר במרכז הרב, היה לי חברותה, פעם אחת קבענו ללמוד בבין הזמנים. ביום האחרון שלו, הוא היה גר בבני ברק, אני בבת ים. פעם ניפגש בבין הזמנים. אמרתי לו, טוב, אני אתקשר אליך, שש זה, אני לא יודע את המספר שלו. זה אומר לי, טוב, אני כבר לא מעריך אותך יותר. יש לך סייאת דשמיה, אתה זוכר דברי תורה, אז אתה זוכר גם שטויות. טוב, רבותיי.
אני
רואה את המשפט
אחד. לרב יש בעיה, לא לנו.
ככה אמר ג'ים.
הרב החליט שאין לי כאילו, וזה מסתבר, איך מתי אתם מגיעים יש בעיה?
תנו לי שתי דקות להזמין צביקה, אני לא יכול לראות לך ככה, בוא נשב פה.
לא, הוא מחפש משהו הגיוני.
איך אפשר לכתוב ספר של מרק טווין על זה, אני אומר לך. רבותיי, יש פה דו-שיח בעתי, תנו לחסור דקה, רק תעשו לי, תשמעו אותי בפתיחות. אני לא אומר שמה שאתם אומרים הוא לא נכון, אני אומר שיש קומה נוספת. יש עניין נוסף, העניין נוסף הוא כזה. אם אני הלוויתי לך כסף, הקרקע שלך חייבת לי, היא שלי, באיזו מידה. ולכן, אם מישהו קנה את הקרקע, אפילו שהוא היה הכי תמים בעולם, צדיק יסוד עולם וברר את כל הבירורים ועשה מחקר בלשי והגיע למסקנה שהיא לא משועבדת ובסוף היא כן משועבדת, אני בא וגובה ממנה. זה הגענת פשוט. זה הגענת פשוט. מה?
זה נשמע
הגענת. זה הגענת מאוד.
לי יש חשבון עם איזה באמצע.
כן, עכשיו זה שאתה היית, רק רגע, עכשיו נכון שחכמים אחרים על תיקון העולם ויש כזה כלל שבמיל ועל פה, זאת אומרת, אם אני הלוויתי לך מיל ובעל פה, מחרת את הקרקע, מיל ובעל פה זה דבר לא מתועד. דבר לא מתועד, אנשים... רגע, עכשיו תיקון העולם, תיקון העולם. אז יש סברה של תיקון העולם. מיל ובעל פה זה דבר לא מתועד, דבר לא מתועד, אנשים לא יודעים אותו. לא יודעים אותו, הקונה קונה בתמימות, הפקיעו חכמים את השיעבוד מפני תיקון העולם במיל ובעל פה. זאת תקנת חמים. כן.
מה תיקון העולם?
תיקון העולם, זה לא נוכל לנהל שוק ככה, כי כל אדם...
זה בא מהעיקרון...
זאת ככה, אבל בוא נעשה...
היה להגיד שבאמת הלוויתי לך, כי לא היה כלום.
לא, אפילו אם יצליח להוכיח את זה בעדים, מלבד על פי הכוונה, שהיו שני עדים בזמן ההלוואה, והעדים האלה אומרים שגם לא היה פירעון, וכולי, גם כן לא יוכל לגבות, זה מצב די נדיר באמת. שהוא יצליח להוכיח. בדרך כלל הוא צודק, הרי מיל ועל פה, בדרך כלל סתם אי אפשר להוכיח אותו. ואם אפשר להוכיח שהוא היה, אפשר להוכיח שלא היה פירעון. בשביל להוכיח שלא הייתה הלוואה, שהייתה הלוואה ולא היה פירעון, זה מצב די נדיר, צריך להגיד שזה היה באותו יום, והעדים נשארו איתו כל היום או משהו כזה. רגע, בסדר, עכשיו בואו נחזור שנייה לדין תורה. סליחה, נחזור לדין תורה, זה מאוד חשוב הדבר הזה. דין תורה, יש מושג שנקרא שיעבוד. זהו מושג שמכוחו גובים. חכמים אולי יכולים לתקן את העולם ולהפקיע אותו לפעמים, אבל המושג שמכוחו גובים הוא המושג שיעבוד. ופה נשאלה השאלה, למה הדבר הזה לא קורה עם טלטלים? זוהי השאלה שנשאלה. יש שני דרכים, לא נגיד לכם את שתיים, כי אחרת לא נגמור. הרמב״ם נתן תשובה לזה, הרמב״ם ביחוד מהווה ולא בפרק ה' אחרי י"ד, אני חושב, נתן תשובה לדבר הזה, תשובה נפלאה. ומהי התשובה? הרמב״ם אומר, בוא, אני מנסה להסביר את זה במושגים של ערב. אם אני מלווה לך ואתה שם ערב, קרקע זה ערב, היא פה, היא לא תלך לשום מקום. לכן, כשאני מלווה לך, אני מלווה, כן, אני מלווה ומעוניין לגבות מהערב. אבל אם אתה נתן לי ערב, שאין לו שום משמעות, כיוון שהוא מתעדה, זאת אומרת, המטלטלים, לך תחפש אותם. ואם אני הלוויתי לך, והיו לך מטלטלים, אין דעתי סומכת על המטלטלים. כך אומר, זה דבר מאוד חשוב, הדבר הזה. מדוע? כי זה אומר, שלא יצויר שימצא מצב שכן תהיה סמיכות על המטלטלים, יש יבוד על המטלטלים, כבר אנחנו נגיד לזה בסוגיה שלנו. יש יבוד על המטלטלים, אבל... אז זה מצב שלא תהיה בטלה דעתו, אז יש יבוד על המטלטלים. המצב הזה, רבותיי, כולכם חתום עליה! כולכם! כן! כי מה כתוב בכתובה שלכם? מטלטלה והגבל מקרקעי? נכסים שיש בהם אחריות ושאין בהם אחריות. כולם יהיו משועבדים וערבעים לפרוע מינון שטר כתובתא דנן, בחיי אבותה חיי, מיומם עדננו לעלם וכו'. כך כמו שכתוב בזה. בעצם בכתובה נעשה השיעבוד של המטלטלים, והוא אומר שהוא מתכוון לסמוך על המטלטלים. אפשר עקרוני לשלם מטלטלים, אבל צריך תנאי מפורש.
אפשר לטרוף את זה מהלקוח?
ויהיה אפשר לטרוף את זה מהלקוח.
אפשר.
כן.
עכשיו שיעבוד זה כאילו תקנת העולם, כי הרי זה כולם נשואים, ועכשיו זה אומר שבן אדם נשוא לא יכול למכור שום מטלטלים, כי האישה יכולה לגבות מזה.
למכור הוא יכול, אבל אנשים ידעו שאין שום
בעיה. למכור הוא יכול, גם הוא יכול למכור את הקרקע שמשועבדת, הוא יכול למכור.
אין בעיה.
אבל עכשיו זה אומר שכל דבר שנקנה, כל דבר שאתה קונה מבן אדם נשוי, יש לך סיכוי לדעת ש...
כמו שהגיון
בקו,
יש הגיון
במצרצנט.
נכון. אין הגיון בתורה, אתה
לא
בגלל
שכחת אישה
זה בלי
גיון. לא, אבל זה יהיה לפי הסדר. כלומר, אם אתה השארת מספיק ממון, זה יהיה לפי הסדר.
בסדר, שאלה דרך אגב, למה דווקא קרקע לפני מטלטלין?
בדרך כלל זה ככה, אדם לא סומך על המטלטלים.
לא, מדורה איתם.
מה?
שמענו שלכאורה...
המטלטלים לא משתעבדים. כי אדם לא סומך עליהם. רגע, שנייה, לגבי איך אדם קונה עם אדם נשוי, זה ככה. אתה בא לקנות עם מישהו נשוי, אתה צריך לבדוק שאתה משאיר את סכום ששווה לכתובה בקרקעות. אז אתה מחוסה. זה הכל. אתה צריך לבדוק, אתה גם תעשה את זה. אם אתה בא לקנות ממישהו משהו...
היום אתה לא יכול.
מה?
היום אתה לא יכול.
בית.
מה היום אתה לא יכול?
אתה לא יכול לקנות 90% מבית.
לא, אבל הבית הוא שייר ב...
יכול להיות, צריך לבדוק את זה לפי החוקים של היום, יכול להיות שיהיה לו בית נוסף. ואת הבית הזה אם קראו, לא משנה, צריך שיהיה לו...
הבוקר צריך לדאוג, לפני שהוא יקנה משהו ממך, שיש
לצלשתם... נכון, צריך לבדוק ש... נכון. עכשיו, הוא רשאי לקנות, הוא רשאי לקנות גם אם זה לא מחסה, גם אם לא נשאר חסכון. אבל אז הוא צריך לדעת שאולי יבוא יום אחד ויקבוצה ממך. הוא רשאי לקנות, אז המחיר ירד, ואנשים עושים אמורים כאלה. אגב, ואם יגבו ממך, הוא יחזור אליך ויגבה ממך. ויקל לך את החשבון בנק וכו' וכו'. רבותיי, עד כאן סיכמת העניין של השיעבוד, כשהנושא המרכזי שנוגע לנו פה, זה מטלטלים לא משתעבדים כי לא סמכה דעתו של המלווה למטלטלים, כי הם נהדים היום הם פה, מאחר הם שם. ועכשיו נראה מה קרה בגלות. מה קרה בגלות?
עכשיו אלה מידע מה קורה. זאת אומרת, עכשיו אמרתי, זה חלק עושה לי את ההגיעות של הערב הזה, כי בערבות, המטלטלים, זה לא שדבר, דבר שכל הזמן נתקע. זאת אומרת, לכן אני עכשיו לא יכול לחזור על הכיסא, כי יכול להיות שהכיסא מחר יישבר, יכול להיות שהכיסא מחר ימחר.
נכון.
כנראה שבגלות לא הייתה אפשרות.
אין קרקעות.
לא הייתה קרקעות, אבל באמת, המציאות שם, שאנשים באמת הסתמכו על הכיסא, מה שהיה להם, זה היה רכוש שלהם, על זה הסתמכות, בן אדם היה ערב למה שהיה, למה שהיה בתודה שלכם ושלי.
ואז יכול להיות, אומר המגיד משנה ואומרים עוד, שאחרי שהגאונים תקנו, שיגבו מהמטלטלים, זה דאורייתא, זה לא דרבנן. מדוע? כי זה לא תקנת הגאונים שיגבו מהמטלטלים. עכשיו אנשים, בעקבות תקנת הגאונים, סומכים על המטלטלים. מה?
לא תעמד
לקרא? לא, זה לא קשור תעמד לקרא. כמו שאמרתי מקודם, זה עניין מציאותי. מדוע אין שיבוא מטלטלים? כי אנשים לא סומכים על המטלטלים. עכשיו אנחנו נכריח אותם לסמוך על המטלטלים.
אין לימוד ממקום אחר?
לא, זה סברה. 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 יש איזה נפקמינות להרבה הלכות, דבר זה.
אז היום חזרנו,
אני לא יכול להכנס לשבוע לקרקעות. מה?
אז היום ביטלנו תקנת הגאונים?
זו שאלה, אתגר לרובן מילר. השאלה הזאת, זאת אומרת, הרי זה ברור שהגאונים תקנו את תקנתם בגלות שלא היו קרקעות. ולא היה מה לסמוך על, על הקרקעות. אני, לדעתי היום צריך להשאיר את זה מסיבות אחרות. בגלל שהיום, לממש גביית קרקע זה מצב, דבר כמעט בלתי אפשרי. לפי החוקים של היום, משפטי קרקעות זה דבר שלוקח במקרה הטוב 10 שנים. הרבה יותר קל היום לממש גביית מטלטלים.
מאוד, מאוד קשה להוציא באדם שיושב בנכס, כן, זה מאוד
כן,
בעייתי.
כן.
אפילו שהוא בנכס שלך,
כן, וזה סיפור... לא
תגיד, בן אדם פלש את הבעיה שלך.
אלא אם כן זה בית השלום. אם זה בית השלום אין בעיה. פה הצדק מיד, אבל אם זה לא בית השלום, מה?
שיוצא כאן רוצים מישהו שיבוא...
זה עדיין מאוד מאוד בעייתי.
עובדים על זה, עובדים על זה. היום פרוצדורה מאוד מסובכת.
יש פתרון מאוד פשוט. תגיד שזה קרקע של פלסטינים, צ'יק צ'אק, מפנים אותך, זה הפתרון הפשוט.
כמעט הייתי אומר, רבותיי, דווקא האמת צריך לכתוב על זה פעם, כמעט הייתי אומר שהיום, בגלל המציאות משונה שלנו, הכל יתאפר. זאת אומרת, כשאדם מלווה כסף לחברו, ממה הוא מצפה לגבות? האם מהקרקעות או מהמטלטלים? מהרכב. זאת אומרת, זה מטלטלים. הוא מצפה לגבות מהחשבון בנק, אני חושב. נכון? לא, אבל מה הציפייה שלו, על מה הוא חושב דבר ראשון? להקל לו את החשבון בנק. ואחרי זה, אחרי זה את ההוצאה לפועל, נכנסים הביתה, לוקחים את התחולה של הבית. ואם אין לו ברירה, צריך להתחיל לנהל משפטי קרקעות.
תגיד לי ככה, כי הקרקעות היום שחוב לקרקע, לא שחוב מחנה בן אדם.
לא, יש גם קרקעות פרטיות. יש קרקעות פרטיות, יש. יש 10% מהקרקעות הן פרטיות. היום אתה חוכר על זה, אבל אם אין שוכרים...
אתה חוכר אבל 90 שנה, אז...
הולכים לשנות את זה, אני חושב. לא, דווקא זה זכו קרקע. קרקע זה בסדר, כלומר, המוכרים רק ליהודים. זה הסיפור, יש את הסיפור של נאות דוד. אתם יודעים מה זה נאות דוד? נאות דוד זה בעיר העתיקה, מה שנקרא הרובע הנוצרי, יש איזה בניין כזה גדול שם ישיבה היום. אז שם, אני זוכר כשנכנסו לשם, זה היה אכסניה של נוצרים, נאות דוד, היו מתחסנים שם צליינים. אז קנו את זה. עכשיו, היום כשרבי מוכר לך משהו בסכנת חיים, הוא חייב להגיד שהוא לא מכר. קנו את זה, נכנסו בפנים. כן, 20 שנה, נכנסו בפנים, ואז הרבי אמר לא מכרתי. והתחיל המשפט שאנחנו בפנים, ובית המשפט פסק להקפיא את המצב. מה זה להקפיא את המצב? להשאיר שומרים. שומרים. אחר כך הביאו שומרים נשואים. כן, הביאו שומרים נשואים. זוגות, אבל בית המשפט יש רק זוגות עם ילד אחד. אתה זוכר? ילד אחד, אבל עברו ככה בשנים, כבר היו להם הרבה ילדים.
אדמונד כהן.
אדמונד כהן היה גר שם?
אולי היה, הוא שתי ילדות.
אז לא ישרו לו. כן, יש לך כמה, אנחנו גם רוצים לגור בית דוד. אנחנו גם רוצים לגור בית דוד, ולא נתנו לנו. אז מה? נכון, נכון, הבאת את זה שם, נכון. אז עכשיו יש שם ישיבה, נכון, ישיבה שם. אבל אחר כך, אם משהו זה הפך להיות מגוחך, כי היו, נדמה לי, 16 משפחות שעובדים. מה? כן, הרב עמוץ גם שם, זו הישיבה שם, כן. הרב אהרן בצלאל למד שם, היית שם? מקום אחר. אז בקיצור, ועד היום המשפט לא נגמר. לא יש להם הסיפור הזה, הם שם, בינתיים יש ריבוי טבעי, מה שנקרא. ריבוי טבעי, כבר יש הילדים של השומרים, והאחים של השומרים, והעוזרים של השומרים, והבניין, ברוך השם, מלא וגדוש, ויש בית כנסת. והמשפט הקרקעות לא נמשך. אני לא יודע, מסתפין, הייתי אומר שהיום הדברים השתנו בגלל הבירוקרטיה של בתי המשפט. אם בתי המשפט יהיו פחות, יכול שהדבר הזה ישתנה מחר. אם בתי המשפט יהיו פחות בירוקרטיים, אולי עוד פעם תחזור הסמיכותה. היום יהודי לא רוצה ללכת לבית משפט, זה הכלל. עזוב אותי בית משפט, הצד שמולך יש לו עורך דין, יש לו הרבה זמן, ורואים שם את המשפט. טוב, אבל אנחנו חוזרים ל...
יחס לבנק זה לא הבית ערב?
כשביחס לבנק אין שום בעיה, הבנק סומך דעתו על המקרקה, זה נכון, כל מה שאמרנו...
הוא הולך לערבים, לא, הוא הולך לדירה, הוא הולך לערבים.
כל מה שאמרנו שלא סומכים על המקרקעים...
יש בעיה, הוא הולך ישירות לערבים.
זה לא הולך בבנק, הבנק...
לא, אסור לו, היום לבנק אסור. היום הבנק חייב לנסות את כל הדרכים להוציא ממך את הכסף, ורק אז מותר לו לגשת למקרקע.
מותר לו להפחיד אותך, הוא שלב אותך מכתב מבהיל כזה מאיזה עורך דין שאתה נאשם לפי סעיף זה וזה וזה וזה, מה? בנס לא תצא עם מאסר עולם בגלל שחתמת פעם ערבות. אם כן, רבותיי, לאחר תיאור פרוזאי זה של המציאות ההלכתית המקורית לאחר תקנת הגאונים ולצערנו הרב בזמננו, נחזור לסוגיה שלנו.
לפי זה ערב גם יש בעיה, כי ערב הוא גם לא משהו שהוא, כאילו אני מדבר דווקא על תקופת הגמרא.
איך זה ערב?
ערב,
בן אדם,
בן אדם ערב, אז הוא גם...
הוא שמח לאדם.
הוא שמח לאדם. אבל היום הוא פה בחר, בחר הוא שם, הוא מת. למה? הבן אדם לא יכול למות? כאילו למה על זה אתה...
הוא לוקח את זה בחשבון.
אדם זה הכי טוב, אדם זה הכי טוב, יש לך כתובת תבונית, יש לך עם מי לדבר, הוא צריך לתת לך תשובות, אדם זה הכי טוב. במקום השני קרקע, במקום האחרון מטלטים.
השאלה היא, מה ההבדל בין מקרקעין שיכול להישבר לבין בן אדם שיכול למות? מטלטלין, סליחה, לא מקרקעין.
לא כל כך מהמתים. יש אנשים חזקת חיים.
סטטיסטית, כולם מתו. כמעט כולם.
אבל זה היה אחרי שהם פרעו את החובות.
אוקיי.
בעל חוב פה את החוב.
בעל חוב בכלל.
נעלים חיים. רבותיי, עכשיו אנחנו מחוזרים לגמרא שלנו. ואמר אולה, אמר רבי אלעזר. כמו שאתם רואים, שני הדפים הללו הם מאוד מעניינים. אני אוהב את הדפים האלה. מדוע? כי אנחנו התחלנו מאולה. אולה התחיל לדבר ולא הפסיק, נכון? זה היה הסיפור. לא אולה. אולה, אמר רבי אלעזר. כן? איפה זה התחיל? כן, בדף י' א' עמוד א' יש לנו ככה. איתמר, בשליש התחתון. איתמר, אמר אולה, אמר רבי אלעזר. שאין לגנב ולא גזלן. כך זה התחיל. אחר כך...
שיליה.
לא, שיליה זה לא אולה.
למה לא?
אמר אולה, אמר שיליה שיצא.
כן, כן, אחר כך... אז רגע, הוא התחיל מעניינים של גנבה וגזלה. אחר כך הוא עבר לעניין של תרומה וטהרה. אולה אמר רבי אלעזר, שיליה שיצא
מתחתה.
אחר כך הוא דיבר על לאכול בכורות. אולה אמר רבי אלעזר. אחר כך הוא דיבר על קניין בהמה גסה. קניינים. אולה אמר רבי אלעזר. אחר כך הוא דיבר על שומרים, ועכשיו הוא... עוד האחים שחלקו, האחים שחלקו, ירושות, שומרים, ועכשיו שיעבודים. יפה. הכל זה, אז ממרות, שאולה שמע מרבי אלעזר. תראו מה זה כוח של תורה פעם. אולה, אולה היא המורה. אולה הוא מאוד פורסם בשעה, אתם יודעים למה, יש לו שם. נקרא רבנן נחותי. לא שמעתם על זה? אולה היה גר בארץ ישראל, היה גר בבבל, אבל נמצא הרבה בארץ ישראל. אלה לרגל מסחרו, הוא היה מעביר את התורה. מקום למקום.
רבי אלעזר זה תנא?
אולה זה תנא, כן. לא, אבל זה אמורה, מה פתאום? רבי אלעזר, רבי אלעזר, פדת, תלמידו של רבי יוחנן.
גם אמורה.
כן, אולה, כן. אז אולה היה מסתובב בין בבל לארץ ישראל. יש כמה אולה הרב דימי ועוד, קיאטה, מה שנאמר עליהם קיאטה. קיאטה רב דימי, קיאטה רבין. אז באו מבבל לארץ ישראל, הם היו מעבירים את התורה ממקום למקום. זה הקושי על האקדמיה. זאת אומרת, זה לא שיש תלמוד בבלי, תלמוד ירושלמי. הסתובבו פה, היו כאלה שעברו ממקום למקום והעבירו את התורה. ואולה, שהיה המורה ויש לו הרבה מה לומר, יש לו שמועות ששמע רבי אלעזר, הוא זוכר אותה.
מה המורה של ארץ ישראל?
מה?
אבי בעצם המורה של ארץ ישראל, כן. זה פלא שהוא חלק על רבי יוחנן.
מי?
אמר אולה רבי אלעזר.
מה הבעיה?
שיש מחלוקת בעצם בין המורה לארץ ישראל.
כן. מאוד מעניין הדבר הזה, ואיך לומדים, שהוא למד שמועות מרבי אלעזר, הוא זוכר אותם. רבי אלעזר יש לו סיפור, אתם זוכרים את הסיפור איתו? אחרי שרבי יוחנן הרג את ריש לקיש, רבי אלעזר, הוא לא היה כמוך, הוא היה יסמן. כלומר, ריש לקיש, זה שבח, אני שבח אותך. כן, ריש לקיש, מה? ריש לקיש, כשרבי יוחנן היה אומר משהו, ורבי אלעזר היה אומר לו, מה שאתה אומר, כך כתוב פה, לא, הוא מביא לו ראיות, אבל כך כתוב פה, זה היה כנראה בקיא בהיקף עצום, והיה מוצא את הדברים המתאימים.
ודרג את רבי יוחנן.
ואז הוא מת גם רבי יוחנן, רבי יוחנן גם מת מהדבר. זה גמרא בא נציע דף עין זין. כן, אז טוב, אני אומר, צריך לראות את את האחדות של 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 השס. רבי אלעזר בן פדת. זה רבי אלעזר האמורה. רבי אלעזר בן פדת. יש רבי אלעזר התנה. רבי אלעזר בן אוגנוס. רבי אלעזר. רבי אלעזר. רבי אלעזר בן עזריה. התנה. התנה. אבל אולה לא ראה אותו. אולה הוא המורה בבלי. בכלל יש לו גם שם בבלי. אולה. אבל הוא... אולה יש לו סיפור. אתם מכירים את הסיפור של אולה? בסוף כתובות. מראה אומרת שאולה מת בבבל והביאו אותו לארץ ישראל אחרי מותו. ואז אמרו עליו, אנט עולה על אדמה טמאה תמות. ואז הגמרא מקשה, זה בכתובות קפידה, הגמרא מקשה, והרי אומרים שכל הקבור בארץ ישראל כאילו קבור תחת המזבח. תרצו, אינו דומה קולטתו מחיים לקולטתו לאחר פיתה. על אולה זה נאמר, ולא סתם זה נאמר על אולה.
באתם תמיד ארצי.
כן, כן. אז לא סתם נאמר על אולה, כי אולה, הוא היה מהאנשים שאמרו, אני, יש לי שאלה אם צריך יום טוב שני של גלויות, כי הוא השתבר הרבה בארץ, הוא הרגיש קשור לארץ ישראל. היו לו עסקים בצרפה. הוא היה בא לארץ הרבה, אבל בסוף כשהוא מת, זה היה בבבל. באופן הכי טבעי הביא אותו לארץ ישראל, ואז אמרו לו, זה לא אותה מדרגה, למות בבבל ולהיקבר בארץ, או למות בארץ ולהיקבר בארץ. זהו לא. רבנה נחותה, משהו מיוחד. אולה רב דימי ורבין, קיאטה, עליהם נאמר קיאטה. מה? אבל זה ביטוי תלמודי, נכון, קיאטה, אתם זוכרים את זה? קיאטה רב דימי, קיאטה רבין, יש גם קיאטה אולה. אולה זה רבנה נחותה, ובפעמים האלה למד מרבי אלעזר. מאוד מעניין הדבר הזה, וזה מאפשר לנו, אז זה הרב ציודה היה אומר, ששאלו אותו, למה התלמוד לא מסודר כמו הרמב״ם? רמב״ם, זה ספר. נושאים, הכל, הכל לפי העניין, אתה מתחיל מהעקרונות, אחר כך לפרטי, והשס. זה אומר שהתלמוד זה זרימה של חיים, שפע של חיים. זה התלמוד. אנחנו מגיעים מהקשר הפנימי לתורה, לומדים, מה לומדים? לומדים, לומדים תארות, חבא וכמה, לומדים, מה ש... טוב, זה כשאתה מרגיש בבית, אם אתה בא להתארח, אתה צריך שיסבירו לך יפה. מה קורה פה? שיבארו לך בדיוק מה העניינים. אבל אתה נמצא בבית, אתה יכול לעבור מעניין לעניין. זה מאוד יפה. לומדים ספר המצוות לרמב״ם בשבועות, מדי פעם זה גם אותה הרגשה. הרמב״ם בספר המצוות זה לא כמו משנה תורה. משנה תורה זה ספר הכי מסודר בעולם. נכון? עד היום זה האדריכליות של הרמב״ם. ספר המצוות זה ספר הכי מבולגן בעולם. אף אחד לא יודע מה הסדר שלו. עוד לא קם חוקר שיסביר לפי מה הרמב״ם סידר את ספר המצוות, לא יודעים. זה לא הולך לא לפי הפסוקים, לא לפי הפרשיות, לא לפי עניינים, אף אחד לא יודע. ואת ספר המצוות הרב קוק זצ"ל לומד בשבוע, למד דווקא את ספר המצוות של הרמב״ם, לא למד ספר החינוך או את מניין המצוות של הרמב״ם שלפי הסדר. ספר המצוות, אם למדתם פעם ספר המצוות בשבועות, אז זה אתה משייט לך, אתה עובר אתה נגד צרת, אחר יש לך מצוות תלויה בארץ, אחר יש לך שומרים, אחר יש לך מצוות מעקה, אחר יש לך מצוות תפילה, שייט. תהל בבקר באחד. כן. ואמר, מה?
יש לי סדר בשעס,
לא תמיד
מוכן. בסדר, כאן מקריות
שלך. ודאי שלא. ודאי שלא.
אני שורח את זה, לא שלא.
ואמרו לה, טוב, אני מניח שפה הביאו את כל הממרות של אולה בשם רבי אלעזר. אולה בשם רבי אלעזר, אם תוכל להקיש לי ביום, היום אין בעיה, תוך דקה אתה יודע, נכון? תקיש אולה אמר רבי אלעזר, מה?
כבר יותר מדי דקה.
שמה?
דקה זה הרבה זמן, דקה זה כבר הספקת לקרוא גם את כל המקורות.
אז אני מניח שאין. אם יש, זה יהיה מעניין לדין בזה. ואמרו לה, אמר רבי אלעזר, מה רבי אלעזר? מי יודע? לא תצליח לעשות את ירבה. יש משהו מדהים, אני אספר לכם סיפור יפה. יש משהו מדהים, מדהים, הכי מדהים בעולם. שסיפר לי הרב טאו, וככה עשינו על זה מחקר. יש ספר של רב מנחם מנדל משקלוב. רב מנחם הרמם משקלוב. הוא היה, רב מנחם מנדל משקלוב היה מגדולי תלמידי הגרא, שעלה לארץ. הוא היה, לא זוכר, נדמה לי, השלישי ברשימה רבי ישראל משקלוב היה בראש תלמידי הגרא, היו עוד, רבי נחם בן משקלוב היה אחד מהם. הוא כתב ספר פירוש על ההידרא רבה, הכל דברים שהוא שמע מהגרא, אבל הוא לא כתב שם, אומר אדמור הגאון, כך כתב לו אדמור הגאון. בתוך זה הוא מדבר על החסידים, דברים נוראים. הוא לא אומר זה החסידים, אבל הוא אומר אלה שלמדים קבלה כל הזמן לא יודעים להתאפק, ישר הם חייבים להגיד לכולם את כל הנסתר שלהם. מי שלא יודע להתאפק ולשמור סוד, הוא גם לא יודע להתאפק ולשלוט ביצרו, והם עוברים עבירות כאן. הוא נכנס בהם, הוא לא אומר זה החסידים, אבל הוא מדבר על אלה שלצם הנגלה והנסתר שווים. הוא אומר את זה בשם הגרא, יורה בליסטרות לכל הכיוונים. טוב, זה דבר מדהים שקרה. אני מדבר על המעבר של התורה. הספר הזה של רב נחם מנדל משקלוב היה בכתב יד אצל רב חיים מצאנז. של רב נחם מנדל, אבל הוא לא ידע שזה משקלוב. הוא ראה רב נחם מנדל, זה נראה לו קבלי כזה חסידי, החליטו שזה רב נחם מנדל מויטבסק. הם היו באותו זמן באמת, רב נחם מנדל מויטבסק. עכשיו יש שתי מהדורות, יש שתי מהדורות יצאו לאור שנה אחרי שנה. הראשון, רב חיים מצאנז הוציא, לא, הבנים של רב חיים מצאנז הוציאו את זה, והם קוראים לספר, קוראים מנחם ציון, מנחם מנדל, מנחם ציון. ואחר כך הבן אחותו של מנחם מנדל משקלוב מוציא מכתב יד אחר, את קוראים לזה מים אדירים. מים זה מנחם מנדל. אותו ספר, אותו דבר, רק זה רב נחם מנדל ויטבס, וזה רב נחם מנדל משקלוב. עכשיו כשרב נחם מנדל משקלוב אומר אדמור הגאון, ככה כזה אדמור הגאון, זה הגרא. אבל כשרב נחם מנדל מויטבס, לא, זה המגיד מזריץ', הרי תמיד שרב נחם מנדל מויטבס אומר, זה המגיד מזריץ', והוא תוקף עכשיו את החסידים. לא,
אבל לפי הסנזה,
לא, אז מי הוא תוקף? את מי הוא תוקף? אז אתה רואה
את
הציוני. לא, לא. רב חיים מצאנז, יש לו בדברי חיים תשובה, יש איזה רע סיפור מוזר. צאנז ידועים בזה שהם למדנים. נכון, זה החסידות הלמדנית, אדמור מקלויזנבורג. צאנז קלויזנבורג הוא מעיין בכל השעה, הם ידועים מזה. רב חיים מצאנז, יש לו תשובה, מישהו כתב לו שאלה מהונגריה, לפני 150 שנה. כתב לו שאלה, והוא אומר לו, סליחה שאני שואל אותך בדבר הלכה, אולי אתה לא עוסק בזה, בכל זאת אני אשלח לך בשביל מכתבי שאלה בדבר הלכה. אז הוא אומר לו, אנחנו לומדים את הנסתר רק בערבים כשכולם ישנים, אנחנו לומדים גמרא כל היום. ככה, ככה הוא עונה לו. הוא היה למדן כזה עד היום, הצאנז זה משהו מיוחד עד היום. יש ספר האדמור מצאנז קלויזנבורג האחרון, יש לו ספרים מנגד צאנז, שפע חיים, לא יודע אם אתם מכירים, זה משהו משהו. רב משה וייס, הוא תלמיד שלו, של האדמור האחרון מצאנז קלויזנבורג, נכון. הם גידלו, הם ממש גידלו, ויש שוט, דברי יציב, זה השוט של השוט כזה גדול, למדני, אבל גם חסידים, ממש חסידים. אז זה אומר ככה, רב נחם מנדל משקלוב מכניס את החסידים. החסידים קוראים את זה, הם בטוחים שהוא מדבר על השוליים שלהם. זאת אומרת, הוא מדבר על, זה רב צבי, זה הרב טוב. אז מסביר, הוא מדבר בעצם על השוליים שלהם. יוצא שתראה איזה השגחה אלוקית, הגאון מבין להופר לו ספר חסידות, ובעצם באיזה שלב מתהר באיזו מידה את עולם החסידות. סיפור מדהים. אני פשוט ראיתי הספרים, הוא פתאום הרב טאו יש לו דברים, פתאום הוציא לפני הספרים, כי הסתקנו במים אדירים. אתה אומר לי, בוא נלך לדבר מעניין, מוציא לי אותו דבר עם שם אחר, רב חיים מצאנז. וכתוב שם הבן של רב חיים מצאנז מאיר, שלא היה יום שהוא לא למד את הספר הזה. ספר של הגרא, פירוש של רב נחם מנדל משקלוב נגד החסידים. לא היום. מה? מה שאומר שיום אחד יהיו אנשים. יש עוד דבר כזה, להבדיל, משהו אחר לגמרי. יש על רבי שלמה בן גבירול, הרי הייתה לו עדנה לרבי שלמה בן גבירול. אתם יודעים, עכשיו יש טרנד של מוזיקה יהודית. עכשיו פתאום הוא לא בית הפועל המזרחי, שם בתל אביב, הוא הפך להיות איש חשוב. רבי שלמה בן גבירול, יש לו ספר בכל חיים, יש פה. אני מציע לכם לראות אותו. ספר נדיר מאוד, לא יודע איך זה יגיע לפה, אני מת לקנות אותו מבית הכנסת. כי אני חושב שפה אף אחד לא מדפדף פה, ואני זקוק לו. יש פה מקור חיים, לא יודע איפה יתגלגל לפה. אז ספר ישן. הספר הזה, גילו אותו בכנסיות. זה ספר שכמרים החזיקו אותו, לפני 150 שנה. וקראו לו פונס ויטי. אז אני אשב אחי. ויטי זה להביא, נכון? ופונס מקורי, מקור חיים בקיצור, פונס ויטי זה השם שלו, מקור חיים. עכשיו איך ידעו שזה הספר? הוא לא היה בידינו. יש רבי שם טוב בן פלקיירה, היה בדור לפני גירוש ספרד, יש לו ספר נקרא המבקש, יש לי יותר בית ספר המבקש, בסוף הספר יש ליקוטים מרבי שלמה בן גבירון. שרבי שלמה בן גבירון כתב את הספר שלו בעברית, לא, בערבית הוא כתב, תרגמו את הערבית שלו ללטינית, ורבי שם טוב בן פלקיירה תרגם כמה ליקוטים מעברית, תרגמו את הלטינית לעברית ויצא כמו רבי שם בן פלקיירה. לקחו את הספר בהכנסית. בקיצור, הכמרים היו בטוחים שזה ספר מוסר נעלה. בסוף הדבר שהשתילו להם ספר של איזה יהודי, רבי שם בן גבירול, וזה מה שהם למדו. היו בטוחים שזה ספר משלם. עכשיו גלו אותו, החזירו אותו אלינו, והרב זצ"ל לקח מרבי שם בן גבירול דברים מאוד חשובים. ולטענתי הם כתובים בשיר שוכנת בשדה, ששרים אותו לחתן ולכלה. יסודם של הדברים כתובים בשיר הזה, כמו שפירשתי אותו פעם את השיר הזה. טוב, אז יש מדי פעם, זה מעניין, יש גלגולים כאלה של, של ספרים. עכשיו, לאחר הסיפור היפה הזה, אנחנו נחזור לגובים מן העבדים. רק מי יודע איך הגענו מעולה עד הכנסייה עם הספרים של המקור חיים? בסוף של דבר, אנחנו גם התגלגלנו מפה לשם. עכשיו, האם נוכל בשמונה הדקות שנשארו לנו לעסוק בסוגייתנו הנכבדה? ואמרו לאמר רבי אלעזר, הלכת הגובין מן העבדים. עכשיו לא ברור מה הוא התכוון, מה זה גובין מן העבדים. אמר לרבי חלולה, אמר רבי אלעזר אפילו מייתמה, או מייתמה הכוונה שיעבוד, היום מתכוון לומר שגם יתומים, יתומים זה לא הוא עצמו, הלווה מת ועכשיו יתומים ירשו, אם אתה גובה מהם אתה גובה מה שהם לא חייבים, אז זה שיעבוד. היום מתכוון לומר שיש שיעבוד על העבדים? לא, מיני
הקשר בין עבדים ליתומים ומדים
גובים מן העבדים. עכשיו השאלה היא, מה התכוונת גובים מן העבדים? עבדים של הלווה. האם התכוונת לומר שלווה שלא שלם את חובו גובים מהעבדים שלו, או התכוונת לומר שלווה שלא שלם את חובו ומת וירשו היתומים את העבדים שלו, גם היתומים יגבו מהעבדים? יש הבדל גדול, כי אם גובים ממנו זה לא קשור למושג שיעבוד, אדם צריך לשלם את החובות שלו, אבל אם גובים מהיתומים זה קשור למושג שיעבוד, וזה בעצם מה שהגמרא תלך לברר. יש פה סוגיה סובכת קצת, אבל צריך לפצח אותה, כי יש פה דברים חשובים. אמרו לה, אמר רבי עזר, הלכת גובים מן העבדים. אמר לרב נחמן לאולה, אתם רואים שאולה בבל? אמרו לה, אמר רבי אלעזר, עכשיו רבי נחמן שואל את אולה, אז אולה עכשיו בבל. אמר רבי אלעזר, אפילו מיית מי? האם רבי אלעזר אומר שגם היתומים גובים את העבדים? לא מיני, רק ממנו עצמו. שואל את הגמרא, מיני? אפילו מגלים עד על כתפי. אנא, חירטו הלוח לבכם את המושג הזה. מיני, אפילו מגלים עד על כתפי. מה זאת אומרת מיני? מה החידוש שגובים מהעבדים שלו, אם הלווה לא משלם? אפילו מהגלימה שלו גובים. מדובר שיש לו שתי גלימות, מדובר בנם שלו, כך תוסת אומרים פה, אפילו מגלים על הקפה, אם יש לו שניים ואם אין לו אלא אחד, אמר פרק גם כבר, סדרים לבעל חוב. נמי, בתלית שווה 100 מנה, שמבישים אותו בתלית הראוי לו. אז אם כן, אז מה החידוש שגובים מן היתומים? הרי אפילו מגלימה דה על כתפי,
לפי רבן אותם לך אפילו דבר גלימה.
כן, אומרת הגמרא, לא, טעיתי, אחר ממה הסכינה שעשו הפותיקו, באמת מדובר שהוא מחר את זה, כבר לא יצטרך להגיד יתומים, מחר את זה.
מה זה את זה?
את העבד, אדם לבא ואחר את העבד ועשו הפותיקו כדי רבה, דאמר רבה, עשה עבדו הפותיקי ומחרו, בעל חוב גובה אמנו. שורו הפותיקי ומחרו, אין בעל חוב גובה אמנו. מה הייתה? מה היית לקלה והלט לקלה? בואו נראה את הדין הזה. אומר רשי, הפותיקי, אפו תהה קאי, זה הפותיקי, פה תגבה, כלומר מזה יהיה לך פירעון. והשמין הרבי לעזר דים חרוג גובה באחור ממנו. אם כן רבותיי, פה יש לנו הלכה חדשה שיש אפשרות לשעבד מטלטלים. כבר אם אדם אמר לחברו יש פה, כן, אבל בגלל הכל נכון.
לא, אתה רואה שכל המושבים בכל הזה, כי זה המקור שכל הדימן המקור.
כי אנחנו אחרי תקנת חמים, רגע, אנחנו אחרי תקנת חמים, יש דברים שאין להם קול, אז לא גובים מהם. הרי אנחנו,
יש שובה היגיון הזה.
נכון, אני לא אמרתי, אבל זה דבר נוסף. זה שלב ב', זה שלב ב'. יש שני שלבים, יש לשלב דור, הייתה בשלב ב', את התחמים שבאים תקן את העולם. כן, אז עשה עבדו, צודק אבל מה שהוא אומר, ינון, עשה עבדו הפוטיק יום חרו, בא לך גובה ממנו. שורה הפוטיקים חומת בעל חוק גובה ממנו, מה הייתה, מה היית לקלט לקלה. אבל לא מספיק המושג, לפי מה שהסברתי, אני באתי לבאר, שלא מספיק לומר שאית לקלה. זה לא מספיק, צריך להגיד זה משתעבד. ברור, זה, יש שני מרכיבים. צריך להגיד שהעבד משתעבד, אחר כך צריך לומר גם שאית לקלה. הנה פה מצאנו שאם יהיה קול למטלטלים...
עכשיו שווה אותו מפני שיש
לו קל. נכון, אבל אחר כך משעבדים אותם. הרי בלי המושג שיעבוד אתה לא יכול לגבות, כי השיעבוד לא קיים. זאת אומרת, אם תהיה סמיכות דעת של האדם על המטלטלים, וזה מותנה בזה שיהיה להם קול, אכן יגבו מן המטלטלים. זה מה שכתוב פה, ולכן באופן עקרוני היסוד של תקנת הגאונים שגובים המטלטלים נמצא פה באיזו מידה. אם כן, עד כאן. יפה, הרב ארון שואל שאלה טובה, למה כתוב שעשה עבדו אפוטיקי? למה לא אמר שיעבד את העבד? רבנו תם בספר הישר אומר שאין חינם
גם בלי הפוטיקה.
כן, גם בלי הפוטיקה. יש אומרים שאם סתם שיבד את האבן גם לעבד לא יקול. זאת אומרת, הפוטיקי זה דבר שכאילו זה ידוע, שאני אומר האבד הזה הולך עם שאלת על המצח, מיועד לגבייה לרב פלוני אלמוני. עד כאן תראו מה היה פה הדיון הראשון, אבל לבטר זה נפק. מי נפק? רב נחמן הלך, אמר לאולה, אך ימר רבי לעזר, אפילו מייחמה. חוזרים מההתחלה, בלי קול ובלי הפוטיקים ובלי סיפורים גובים מהיתומים את העבדים. אמר רב נחמן, השתמתין אולה. סיפור מעניין. טוב, נכנס אליך אחד לבית המדרש, אומר לך, תגיד, מברכים על העלל. מתגלחים, אחרי שהוא הולך, הוא אמר, לא מברכים! מתגלחים! מה? זה היה הסיפור פה. לא רוצה להתחיל להתווכח איתך. רב נחמן, יהודי חשוב, בא, מה? אתה אומר לו משהו. גדול
ממנו, גדול ממנו.
אני לא יודע. לא יודע. אז יש פה בעצם שוב פעם, שני שלבים, יש שני פירושים. אולה אמר רבי לזר, אמר, גובים מן העבדים. היה פה איזה פירוש שנאמר בשביל רב נחמן, אבל הפירוש האמיתי הוא, גובים מן העבדים אפילו מיתומים. ופה נשאלת השאלה, איך הגיע שיעבוד על העבדים בלי הפוטיקים, בלי כלום? פה מתחילה, פה בעצם מתחילה הסוגיה. בסדר? מה שהגמרא בעצם אומרת, ופה מה אומר רש"י? אחי אמר רבי לזר אפילו מיתמה דעבדה כמקר כאדם. מה זה קשור כמקרקה, כמטלטלה? זה קשור אם סומך את דעתו או לא סומך את דעתו. יש דיון האם העבד הוא כמו קרקעות. מדוע? כי כתוב, והתנחלתם אותם לבניכם אחריכם לרשת אחוזה לעולם בהם תעבודו. אז הוקשו העבדים לקרקעות, מכאן שדיני העבדים כמו דיני קרקעות. יופי, אבל הוא לא סומך על העבדים. היה ראוי שיגבו מקרקעות ממשו עבדים, אבל לא סומך. כל הסוגיה הזאת ברגה. זה עכשיו מתחיל הסיפור המעניין של סוגיית השיעבוד במטלטלין ובעבדים. טוב, כבר באזור השיעבוד.
זה מתאים, זה משהו באמצע. הדין שלו כקרקעות, אבל הוא מטלטלין.
ולפי זה מה צריך להיות? יש שיעבוד או אין שיעבוד? עכשיו צריך שיהיה שיעבוד. בכל המקומות הדין שלו יהיה כמו קרקעות.
הוא חושב מכל העולמות עכשיו. הוא לא סומך על האדמות. יש לו את הדין של האדמות,
הוא לא סומך על מטלטלין. אז הוא מחשב מטלטלין.
הוא לא סומך על מטלטלין, זה לא הפ
לא, אני מדבר
אחרי... אבל אין, אנחנו פה בשעס נמצאים. לא היית את הכל
רגילה. זה מגן
דירה בנן
או...
שאלה טובה.
אם זה מגן דירה, אז אין לי בעיה. זה מה אנחנו משלים, בין יעד מבין קרקעות, ולא צריך להגיד את הגלים.
אבל הרב אומר, זה דבר מעניין, זאת אומרת, ברגע שרבנן מתקנים דבר, אנחנו מבינים את הגדול, אנחנו יכולים להרחיב את זה. יש לנו אותו הגיון, כאילו לא תקנו. אנחנו.
גם אנחנו היה ראוי, כן, היה ראוי. הרב קוק רצה שככה יש, כי הרבנים שמקורית לכולם, ואז יהיה אפשר.
אז למה אני חכמים כן מצאו את ההיגיון, ולכן על סמך זה מצאו את כל השינויים.
התורה אומרת את האמת. הרשת תורה אומרת את האמת. צריכים לראות האם האמת הזאת היא לא גורמת בעיות של תיקון העולם, האם לא תגרום נזק לאנשים.